עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103.7 ו-104.5 FM. עורך מפיק, איתמר פליישמן, אחראי על השידור, עמרי קונפלד. לא? לא, מעיין לויטין איתי אחראית על השידור, אבל הוא עדיין יושב, אילי קונפלד. מעיין לויטין, אתם מבלבלים אותי. עוד לא אמרתי מי אני משדר, אילי. למה אמרתי עמרי? כי דיברנו על אחאב, אתה מבין? פליישמן, אז אמרתי את השם של האבא. שר בן חמו ברדיו צפון, ואיתי באולפן טל שלב, וואלק.
מה קורה?
מה העניין?
לא רע. נהיה מעניין.
כן, אני גם חושב שנהיה מעניין, בגלל שבגץ, אני לא אתווכח על הטיימינג, כי אני לא בוחן כליות ולב, מה פתאום הם הוציאו את ההחלטה הזאת שלושה שבועות לפני הבחירות, אבל בעיניי להחלטה הזאת יש המון המון משמעות, כי היא משפיעה על כל הרכב קואליציוני, כי היא מחייב, בעצם בגץ אומר לכנסת, שמו, עוד שאתם חוקקים, עושים פסקת התגברות, ומתגברים את הבעיה הזאת, שאני חושב שלא היה צריך להיכנס אליה, ששר הפנים ידע לטפל בה בצורה... אני לא אומר מיטבית, אבל בתוך כל הסכסוך השבטי שיש פה, זה פחות, דעת, לשים את שאלת סוגיית מי הוא יהודי, וזה לשים את סוגיית מי יהודי על המדוכה, זה אומר בוודאות, בלגן במערכת הפוליטית, וזה אכן קורה, לא? את לא מרגישה את זה שזה פרט חדש בתוך הבחירות? לפחות, לא?
אני חושבת שזה סיפור שצריך להיות סיפור משמעותי של הבחירות, הוא לא בהכרח כזה תופס בעיניי, לצערי אנחנו מתעסקים בדברים קצת יותר רדודים ומגוחכים, אבל אני חושבת שדווקא הבגץ הזה מעניין במקום אחר. כי הבגץ הזה מגיע בגלל שיש ממשלה שבמשך 15 שנה לא מקבלת את ההחלטה לגבי השאלה הזאת, לגבי השאלות האלה.
איך אפשר לקבל החלטה? אני שטח, זו שאלה של 3,000 שנה.
איך אפשר? ממנים, כמו שראש הממשלה עשה, ממנה איש, ציבור, בכיר.
אני ראיתי אותו אתמול, את משה ניסים, אבל הוא גם כן. ההצעה שלו...
אז מה הוא אמר לך, משה ניסים?
הוא אמר לי כזה דבר, הוא אמר, ההצעה שלו שהייתה צריכה להתקבל, כמובן הוא מאוהב בהצעה שלו, כל אחד מאוהב בהצעה שלו, איש מאוד 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 נחמד וראוי וכולי. הציע הצעה להקים רשות גיור ממלכתית שתגייר לפי ההלכה היהודית, דהיינו לפי ההלכה האורתודוקסית. אני מניח שגם על ההחלטה הזאת היו עותרים לבגץ.
כן, אבל הרבנים הראשיים גם אותה לא רצו לקבל.
גם הם לא הסכימו, נכון. כי אני אנסה לתת לך את התמונה הזאת. העם היהודי, למעלה מ-3,000 שנה, או בקירוב ב-2,000 שנה האחרונות, מתחבט באמת בשאלה מי הוא יהודי. והיו כתות וכתות כאלה ואחרים, חלקם נכנסו, חלקם יצאו, חלקם... בסופו של דבר זו שאלה, היא שאלה שהיא פותחת פה תיבות פנדורה במדינה שאף אחד פה לא מסוגל להגיע להסכמות. כלומר, אם אנחנו, זה השאלת מי יהודי אפילו יותר, יותר, יותר מעמיקה, יותר מסוכנת ויותר נפיצה משאלת החוקה למדינת ישראל.
באיזה שלב יהיה אפשר לפתוח את תיבת הפנדורה הזאת, או שבעיניך זה בסדר לא לפתוח אותה, ושתהיה את ההגדרה הכי צרה והכי קשה שיש לשאלה הזאת, שלא מתעדכנת עם הזמן, ולא מתעדכנת עם מה שקורה לדוגמה אצל אחינו היהודים בתפוצות.
אחינו היהודים, אני אגיד לך מה, תראי, יש פה שני דברים. ברמה הערכית, אני לא נכנס עכשיו לוויכוח מה יותר טוב, חיסון, גיור אורתודוקסי או גיור רפורמי. נשים את זה רגע בצד. אוקיי? נציב את השאלה הערכית בצד. בוא נדבר על המציאות שאנחנו נמצאים בה. כמו שאני אומר לך, באמת, למעלה, אלפי שנים, היהודים מתחבטים בשאלה הזאת. ולא בכדי, גם בן גוריון לא הגיע, וכשהוא מקים את המדינה, הולך על סטטוס קוו וכולי, והוא לא קובע מסמרות לעניין הזה. חוק השבות בהתחלה דיבר בכלל רק על מה שנקרא, על גנטיקה, כאילו מי שאימו יהודיה. נכנס לעניין של הגיור. אנחנו בעצם מדברים כאילו, הרי מה חיות אומרת בדיון? הנשיא החיות אומרת, זה בכלל לא שאלה דתית, זה שאלה כאילו אזרחית, בגלל שלענייני חוק השבות, אבל זה התעממות. כי יש לזה משמעות אדירה לגבי איך אנחנו רואים, לגבי שלמותו של העם היהודי. עכשיו, בעיניי, השאלה הזאת היא בטח ובטח לפני הבחירות לא הייתה צריכה לעלות. אני חולק עלייך, אני חושב שזה מאוד ישפיע, גם אם זה לא משפיע על, על מצביעים חילונים ישראלים, שזה לא מעניין אותם, או שזה כן מעניין אותם, והם חושבים שזה נכון, את הציבור הדתי...
אבל יש מישהו אחד שמעביר לדעתך את הקול שלו בגלל הבגעת הזה, מישהו שחשב להצביע לאיש כזה או אחר?
לא, אני אומר לך משהו אחר, אני אגיד לך שאלה, אני שואל אותך שאלה פוליטית, האם נפתלי בנט, הילד שקד והרשימה שלהם יכולים לשבת נניח בממשלה של לפיד ועבודה, ונגיד יחד עם שר שגם הוא, אני לא חושב שיסכים לזה, שיקבלו, שלא יחוקקו חוק לתקן את הפסיקת בגץ, הם יקבלו את זה?
וואלה, אני לא יודעת אם זה, כמו שאתה אומר, אני לא יודעת אם למצביעי בנט שר, זה באמת הנושא שהוא הכי עד כדי כך חשוב.
אבל עובדה שבנט כבר, ועובדה שבנט ושקט כבר הביאו את דעתם בנושא. למה? למה? לא, אני לא שואל אותך על עכשיו על המצביעים. נניח זה לא משפיע על המצביעים.
אתה שואל על הקואליציה שאחר כך.
אני מדבר על, ברור שהקואליציה הבאה תיצר, תהיה או קואליציית החוק, או קואליציית... שמאפשרת את ה, בעצם את פסיקת בגץ.
זה גם דרך להסתכל על הקואליציה.
זה או ככה, אני לחלוטין, אם עד עכשיו הבחירות היו ביבי, לא ביבי, בסופו של דבר, אם מחר יצטרכו להביא את החרדים, הם יצטרכו לתת לחרדים, והחרדים ידרשו את זה חקיקת חוק.
אבל הראל, גם ככה זאת, אני באמת שואלת, גם ככה זאת החלוקה, בסוף נתניהו, יחד עם החרדים, וסמוטריץ', הם כנראה, זאת הקואליציה שתרצה לקדם את החוק, והקואליציה בצד השני לא בהכרח תרצה לתקן את החוק הזה, אני לא חושבת שיש פה איזה חלוקה נוספת, או חיץ נוסף
לא,
שישנה
הנה, עובדה,
את החלוקות שר, הקיימות. שר,
שר ותקווה חדשה, שונים מיש עתיד ביחס שלהם.
אתה חושב שיש מצביעים שיעזבו את שר, בגלל שהוא לא אומר עמדה
וגם את דני דיין, למרות שהוא אמר אצלי משהו אחר כך כאילו כזה חצי חזר, אבל בסופו של דבר גם הם אומרים, לא תהיה ברירה ונצטרך אולי לעשות פה, הם אומרים את זה, נעשה את זה במסגרת חוק השפיטה, שאני כמובן מתנגד לו, כי הוא רק ייתן כוח ייתן כוח לבית משפט לפסול החלטות של הכנסת, אבל הם אמרו שהם יכניסו גם את פסקת ההתגברות, ועל הדבר הזה של עצמו הם יצטרכו לדון, כלומר כי זה כן דבר בנפשה של המדינה, וזה חוק ההגירה המספר אחד של מדינת ישראל, זה חוק השבות שרוקנו אותו היום, שוב, מבחינתי רוקנו אותו מתוכן ונכנסו למקום שלא היו צריכים להיכנס אליו. בית המשפט היה צריך לעשות, יש מה שקרה חוק ההיגיון בכדורגל, חוק 11 של השופט, זה דברים שאתה לא רוצה להתעסק בהם. יש את הסעיף 7 במאמר המפורסם של ויטגינשטיין, אתה תיכנס עכשיו לדון במי הוא יהודי, אתה לא תצא מזה.
אתה יודע, רד, שכשנכנסנו לפה אמרנו על מה נדבר, נדבר על בנט וסער, וזה איך בסוף הגענו לוויטגנשטיין, אתה מבין?
לא, אז בואי בוא, נדבר, בוא נדבר וויטגנשטיין במובן של מרץ. אתמול, תראי, למרות שאני שוב, אני חוזר ואומר, אני חושב שיש בעיה עם כל הסקרים, בגלל שההיענות היא מאוד מאוד נמוכה של הנסקרים. קודם כל, אני רואה את זה למספרים של האחוזים שמצליחים להביא לסקרים, זה אומר שזה מראש אנשים שיש להם איזושהי מודעות פוליטית וכולי. אבל אם אנחנו, ואם בכל זאת נתייחס ברצונות אתמולה בעצם הבשורה, או לא הבשורה, הכותרת זה שמרץ לא עובר את אחוז החסימה, ואנחנו, זה לא הפתיע את כולם, כי הבנו שהעבודה, כמעט כנתן להם המערך ומרץ, יושבים על אותם מאגרים.
נכון, ואני חושבת שיש איזו תנועת מנדטים מעניינת, כי מה שקרה זה שבני גנץ שאב חלק מהמנדטים של
מפלגת העבודה,
והעבודה שאוהבת את מרץ, ומרץ היא אולי החוליה החלשה בשרשרת הזאת שבסוף סופגת, אבל זה טוב למרץ כרגע הסקר הזה. כן. תהיה איזושהי התעוררות, צריך להגיד, הם כולן, גם כחול לבן שהם עכשיו אומרים, אנחנו חמישה ובני גנץ מסתובב מבסוט על עצמו, שכאילו הם הגיעו לאיזה חמישה מנדטים, זה לא איזה רף מאוד מאוד יציב, אתה בוודאי זוכר את בחירות מועד א', בנט ושקד עם שישה מנדטים בסקרים.
אני, לכן, ויותר מזה, אני זוכר את פייגלין, שבעה מנדטים, אף על כאילו, תראה, אני חשבתי שככה, מומנטום היה יכול להיות לזליחה איבד אותו, זליחה לא יעבור את אחוז החסימה לדעתי, כן, אני אומר את דעתי, כי לא היה בשום רגע דיבור עליו בין. באמת. אז כאילו הוא לא יכול להיות הגמלאים החדש, פתאום ישאוף את הפורט.
כן, הוא מאשים את התקשורת אגב בדבר
אני,
הזה.
אני רציתי לשוחח אותו כמה פעמים, ואנחנו נבקש עוד פעם, אני אשמח לראיין את פרופסור זליחה. זה אחד. שתיים, בסופו של דבר, הבחירות האלה יוכרו לא רק על המנדטים של המפלגות הגדולות, אלא על המנדטים שלא
בעיקר.
יעבור. זהו. והשאלה מי יעבור ומי לא יעבור.
השאלה גם אחוזי הצבעה, ובאמת יש פה הרבה שאלות שאנחנו לא יודעים, אגב. אבל אנחנו לא יודעים, אבל כאילו, אנחנו כן יכולים להיות באירוע שהבחירות נופלות באיזשהו התפרצות תחלואה, כלומר, מה זה התפרצות? אנחנו עדיין בממדי תחלואה כן. גבוהים. הדבר הזה כן יכול להשפיע על שיעורי הצבעה, על אחוזי הצבעה, על ההתנהלות, כל מיני דברים.
א', בוודאי, אנחנו, שוב, הבחירות, שוב, אני, המילה הזאת, כאילו, זה גם כן, זה הכאילו החדש, שוב, זה הכאילו החדש. אני חושב, שהבחירות יתחילו, כמו שהן תמיד מתחילות, באמת, בעשרה ימים האחרונים. אז גם המפלגות ישקיעו את רוב הכסף שלהם בקמפיינים. אני מניח שגם אתרי האינטרנט כבר, הספוטים כבר הוזמנו לעשרה ימים האחרונים.
כן, זה... אמרו לי אגב, אתה יודע שמי רכש המון המון, הכי מאורגן מבחינת מי? שטחי המדיה, האהוב שלך.
מי?
נתניהו והליכוד, כן? מסודרים מאוד 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 מבחינת הסלוטים
במדיה. אבל אני שומע, ואני שומע דבר אחר, אני שומע, ורואים את זה גם בטוויטר, אנשים באים ואומרים שלא מרגישים את הליכוד
כן,
ברחוב.
כן, בליכוד יש איזה תסיסה, אבל לדעתי נתניהו אבל עכשיו מתחיל. אגב
להזכיר, את... זה תמיד, כל פעם מחדש באים ואומרים. אני זוכר, אני רק אתן לך דוגמה. במערכה הראשונה, הייתה הרבה אנרגיה, אני מדבר על הסבב הראשון, הליכוד הגיע בעצם הוא הגיע ל-36 מנדטים בסופו של דבר אחרי בדיקה, כי היה אנרגיה. מערכה שנייה, ספטמבר 2019, הגיעו כאילו חצי כוח, הליכוד היה ל-30 מנדטים, הוא לא הוציא את האנשים, מערכה שלישית, שוב פעם נתניהו עבד קשה, הוציא את האנשים. הסיפור של הליכוד זה להוציא את האנשים. ידעו להוציא את האנשים, יכולים להביא, לעבור את ה-30 ויותר. לא ידעו להוציא את האנשים, זה משנה את כל מערכת הפוליטית, אבל זה נכון לכולם. האם בימין יותר מרוצים, או בשמאל, מי יצא יותר? האם האנרגיה בשמאל נמשכת? יודעת, תחשבי שהבחירות האלה נערכו בבקר. שהיה איזה צי האנרגיה של הפגנות האנטי ביבי וכו'.
דווקא המפגינים, הדגלים השחורים, הם מארגנים איזה הפגנה עצומה שלושה ימים לפני הבחירות, בניסיון באמת לעורר את האנרגיות האלה ולעורר את המחנה. כן, זה באמת שאלה, למי יהיו יותר אנרגיות לצאת החוצה? דווקא הפעם, אתה יודע, למרכז שמאל אין איזה משיח, זה לא מאוד ברור שיציאה מהבית יכולה לשנות את התמונה.
לא, כל הטקטיקה של יאיר לפיד, כאילו לברוח אתמול אמנם הוא אמר בראיון, דווקא לערוץ ערבי, הוא אמר שהוא ידע להסתדר עם בנט וסער, וכשהם יישבו תחתיו, או בערך, הוא לא אמר שהם יישבו תחתיו, אבל זה, ככה זה משתמע. אבל סך הכל, הוא מתחמק, הוא כמו, הוא מתחמק מבשורה. הוא לא רוצה ללכת לתפקיד שנתניהו ייעד לו. הוא לא רוצה להיכנס לזירה, ללכת איתו מכות.
וואי, אפשר לתת לזה פרשנות, מה זה אחרת, אל?
טוב, שנייה, את יודעת מה, בואי נשמע את זה, ואז נמשיך לדבר על זה. מה, כי זה מעניין אותי הפרשנות האחרת. אבל תסכים איתי שהוא עדיין לא הכריז על עצמו כמועמד לראשות הממשלה.
לפי דעתי, הוא בכוונה לא מכריז על עצמו כמועמד לראשות הממשלה. א', כי הוא מבין שזה מעורר התנגדות ושלאנשים אולי יהיה יותר קל לשלשל את הפתק של יש עתיד כשהם לא חושבים על לפיד מול נתניהו כי הוא בעצמו מעורר איזושהי התנגדות וב', יכול להיות שהוא מבין שהפרס שלו יהיה להחליף את נתניהו ולא בהכרח להיות בראשות הממשלה או לפחות זה מה שהוא רוצה שאנחנו נחשוב
כאילו שאני אני שומע רגע אני שומע ככה אני שומע דבר כזה יש איזה טענה שבנט וסער התאחדו אחרי הבחירות ויכפו על לפיד שהוא יקבל את הרוטציה שלהם של שניהם סתם אני אומר כאילו
אני לא חושבת שזה בהכרח חייב להיות בכזה סידור או אחר
לא אני אומר אבל אני נותן לך דוגמה סער בנט ואז עכשיו למה שלפיד לא יתאחד עם ליברמן אחרי הבחירות וגם הוא עם גוש גדול
ואז שני הגושים התאחדו והשאלה מי הראשון?
הוא בכלל מי יסכים לזה?
אז לפיד רוצה שאני ואתה נחשוב שהוא לא מתעקש על להיות ראשון, אולי כדי להביא אליו יותר קולות, כדי לראות מה התוצאות הסופיות ומה המשחקים הסופיים, ואתה צודק, זה בדיוק תלוי בחיבורים האלה אחרי הבחירות, שהם יכריעו מי יעמוד בראש הרביעה הזאת, מאוד יכול להיות שהם לא יצליחו, אבל אני חושבת, לא לפיד יהיה הבעיה. בנט יהיה הבעיה.
בנט, אמרתי לך, בנט ושקד והימינה לא יוכלו להיות בממשלה שמאשררת נכון. את ההחלטה של בגץ, כי זה יגמור אותם במחנה שלהם.
זה יותר, זה לא קשור לבגץ.
לדעתי כן, אבל בואי, הנה יש איתנו אריאל כאן, אז גם נשאל אותו איזה, ככה שאלה חצי פוליטית, אבל גם את הסיפור שלו, ואם נרצה להתווכח איתו על הנושא, גם על הנושא, אלן, שלום אריאל כאן, פרשן מדיני ישראל היום.
שלום חברים, אני רוצה לשאול אתכם, טל, כשפוליטיקאי אומר, אני מועמד לרשות ממשלה, סליחה שאני אומר, זה באמת משנה משהו למישהו? כאילו, הנה, בנט אומר את זה, סער אומר את זה, הם בקושי על 10 מנדטים, כאילו, אז מה אם המועמד מכריז? הסיבור מבין לבד, לא?
כן, אבל יש פה משהו מוזר, כל הקמפיין של יש עתיד עם השינוי וכולי, והיום קיבלתי אפילו את הספר שלהם, לפיד 2021 יש עתיד בצבעים כתומים, מצא מפלגה, ולא מדובר על זה שהוא רוצה לרוץ לראשות ממשלה, לי ולך ולטל זה ברור.
אנחנו לא מבינים שהוא רוצה להיות ראש ממשלה.
כן, אבל זה, אז תסביר לי את הרציונל שלו.
אני חושבת שאולי זה מחליש את זה בהפוך על הפוך, כאילו יכול להיות שזה מחליש את נתניהו, הרי נתניהו רק רוצה שלפיד יהיה מולו המועמד לראשות הממשלה, הוא רוצה להזהיר מהממשלה הגדולה בראשות לפיד, ברגע שלפיד בעצמו לא נכנס לתוך המגרש הזה, זה מחליש את היכולת או מערער את היכולת של הליכוד לעשות קמפיין כזה שמזהיר מלפיד בעצמו.
התחברתי.
אוקיי, עכשיו בוא
נל... כן,
אתה, לא, אני בסדר, אתה רוצה להגיב על זה? כמובן, אני...
לא, לא, אני התחברתי למה שאתה אמרה.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי מבצע החיסונים. מבצע החיסונים, אתה מעביר היום פרטים שבעצם, בניגוד לטענה של בני גנץ, לפיו הוא מודר והדברים נעשו במחשכים, הוא ידע על מבצע החיסונים, וצריך לומר עוד דבר, אני פה בטח התווכח עם טל, שזה אחת הפעמים הראשונות שהדרג המשפטי, או שאני קורא לו, כפי שאני קורא לו, הדיפ סטייט, מתערב בשיקולים, ביחסי חוץ, בשיקולים מדיניים של מדינת ישראל. עכשיו תסביר לי מה קורה מאחורי הקלעים.
אוקיי, לגבי הדרג המשפטי, אני בסוף רוצה להתייחס לתגובה של מנדלבליט הבוקר לכתבה, אבל בוא נשמור את זה לסוף. תראה, אנחנו הבוקר מביאים בישראל היום, באמת אני חושב את הפרטים המלאים, או לפחות הכמעט מלאים, על כל הסיפור הזה, היוזמה לתת חיסונים שהצטברו בישראל, לתת למדינות שונות. עכשיו, כמו שציינת, אכן, אני אומר לך, יודע שכבר בשביעי בינואר, נשלח מכתב לכל הגורמים הרלוונטיים, שר הביטחון, המתפ"ש, שר החוץ, ראש המטה של שר, מי שאתה רוצה, משרד החוץ, משרד הבריאות, כולם, כולם, היועץ המשפטי לממשלה, הכי חשוב, היועץ המשפטי לממשלה, גם הם קיבלו מכתב מראש המל"ל מאיר בן שבת, שנאמר בו מפורשות, שבכל החלטה שנוגעת למסירת חיסונים לגורמים זרים, למדינות זרות, ראש הממשלה הוא זה שמקבל את ההחלטה, הוא אי אפשר לתת את החיסונים האלה בלי אישור שלו. אגב, זה קרה אחרי שהתברר בבג"ץ של משפחת גולדין נגד מסירת חיסונים לפלסטינים, שמשרד הבריאות, שר הבריאות, אישר לתת לפלסטינים חיסונים בלי לקבל אישור של נתניהו, ולכן המל"ל עשה סדר והודיע מה שנקרא בתפוצת נאטו שראש הממשלה הוא זה שמחליט. עכשיו יותר מזה, הזכרת את גנץ. גנץ בעצמו, בערך באותם ימים, שולח בקשה למל"ל לאשר חיסונים לכוח הרב-לאומי בסיני. כלומר, גנץ הבין והפנים שראש הממשלה הוא זה שמקבל את ההחלטה. הוא לא ביקש דיון בקבינט, הוא לא ביקש דיון בממשלה, הוא עד רבה, לפחות אני מבין במל"ל שהם הבינו שהתהליך מקובל עליו. עכשיו, לאורך חודש ינואר, וגם בתחילת פברואר, הגיעו עוד ועוד בקשות ממשרד החוץ, מהמוסד, למל"ל עצמו, וגם ראש הממשלה בשיחות שמקיים עם המנהיגים. ולכן, בין שבת, הנחה שני אנשים, רובן עזב, ומי שנקרא מעוז, שני אנשים בכירים במל"ל, מוכרים ומוערכים בתוך המערכת, אמר להם, תסיר לי בבקשה עבודת מטה, ותגבשו קריטריונים ורשימה, לפי מה אנחנו נחלק את החיסונים שהצטברו בישראל למדינות השונות. זה קטע קצת ארוך, בקצרה אני אגיד, היה פה הרבה שיקול דעת, בין היתר אמרו, אנחנו נשתמש בחיסונים של מודרנה שיש בארץ, משהו כמו 250,000 חיסונים, שאין בהם שימוש, כי ישראל החליטה לא להשתמש בהם, ולכן ממילא הם נמצאים פה, תוקפם פג בעוד 3 חודשים, ולכן חבל לזרוק אותם לפח, בואו נתרום את החיסונים האלה למדינות זרות, זה בעצם מה שאמרו החבר'ה במל"ל, גיבשו רשימה, שלחו את הרשימה הזאת ב-14 בפברואר למשרד החוץ, וגם למשרד הבריאות. ואמרו, זאת הרשימה, ואחרי כמה ימים, הבן שבת חשב שעדיין צריך לתקן, בסופו של דבר, אחרי כמה ימים, ב-23 בינואר, זה כבר משהו כמו 10 ימים מעכשיו, 23 בפברואר, בעצם ניתנה הוראה להתחיל להוציא את החיסונים, בפועל מי שהספיקו לקבל זה הפלסטינים, רואנדה, צ'כיה, גואטמלה והונדורס, אבל אז התעורר בני גנץ, פרסומים בכל מיני מקומות, התעורר גנץ ואמר, רגע, מקבלים פה החלטה במחשכים, למה אין דיון, למה פה, למה שם, הוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה, גם בן שבת ראה את הפרסומים, אמר, אוקיי, בסדר, לא רוצים, בואו נעצור, ביקש ממנדלבליט עברות, ומנדלבליט, בחוות דעת שזה פה אין חדש, פרסום אותה נדמה לי בתחילת שבוע, אומר, באמת מומלץ מכאן ולהבא, הוא לא אומר שההחלטה הקודמת התקבלה בחוסר סמכות, הוא אומר מכאן ולהבא צריכה להיות החלטת ממשלה או קבינט בגלל ככה וככה שיקולים משפטיים. ולכן אנחנו כרגע עכשיו בוא, אנחנו ערב בחירות, הכל רבוי פוליטיקה, משפט אחרון, הכל רבוי, ולכן נראה שבתקופה הקרובה החיסונים האלה לא יצאו לשום מדינה, כי כל אחד אוחז בגרון רעהו.
אבל אריאל, היועץ המשפטי מוציא בעצם הכחשה די חדה לסיפור הזה היום בבוקר, לא?
נכון, אז תראו, כיוון שהכחשה מכחישה אותי, אני אשתדל להיות נורא נורא זהיר. היועץ המשפטי, ואתם תשפטו את העובדה, היועץ המשפטי פותח בכותרת של ההכחשה שנשלחה לכל אמצעי התקשורת, היא מאוד מאוד חריפה, הוא אומר שמה שאני פרסמתי זה כזב, ושהוא מעולם לא עודכן בכך שהמלל מתעסק עם החיסונים, זה מה שנאמר בכותרת ובפתיח באותיות מודגשות, אבל בסוף התגובה שלו, היועץ המשפטי מאשר, את מה שאמרתי, סיפרתי לכם לפני רגע, שאכן בתחילת ינואר, נשלח מכתב מהמלל גם אליו, ובמכתב הזה נאמר, שחיסונים לפלסטינים, הם באישור ראש הממשלה.
אבל אריאל, אז כאן השאלה, לא רגע, יש לי שאלה, מהמכתב הזה של השביעי בינואר, שאתה מדבר עליו, שמדבר ספציפית על החיסונים לרשות הפלסטינית, ובמכתב הזה כתוב באמת בקונטקסט הזה, שכל העברת חיסונים לגורם אחר צריכה לעבור דרך ראש הממשלה. איך מזה היועץ המשפטי לממשלה היה לכאורה, לפי הטענה שלך, אמור להבין שיש פה איזו תוכנית של חלוקה מסיבית של כל החיסונים?
לא, זה לא כל החיסונים.
שנייה. היועץ המשפטי לממשלה, התגובה של רבני, נורא זהיר, היא מטעה. כי הוא כותב שהמכתב התייחס רק לפלסטינים. וזה לא נכון. במכתב של בן שבת, שהגיע אליו בשביעי בינואר, נאמר מפורשות, כמו במגילת אסתר, לכל מדינה ומדינה, לכל פורם זר, בכל מדינה, זה מודגש שם.
כן, אבל המכתב נשלח בקונטקסט של הרשות, קודם כל הוא נשלח בקונטקסט, לא של איזה תוכנית של חלוקת,
רגע, החשבון שלי קודם, כשהוא אומר, כמנדלית אומר שאני פרסמתי דבר שקר, כאילו המכתב מתייחס רק לפלסטינים, מחילה מכבוד היועץ, הוא לא אומר אמת.
זה לא פעם ראשונה שמנדלבליט לא אומר אמת. אולי לך קשה להגיד את זה. אני לא מאמין, אני כל מילה שלו, אם הוא אומר שמש, אני מסתכל אם אני לא בלילה.
אבל השאלה שלי היא אחרת, אריאל. אתה מתאר תהליך קבלת החלטות. אתה מתאר, אז באמת נשים את זה בצד.
תן לה להתווכח איתך.
אני עונה לך. אבל תן לה לשאול. אתה מתאר איזשהו תהליך קבלת החלטות. אתה יודע שמאיר בן שבת נותן לשני העוזרים שלו לגבש איזו רשימה. יש תהליכי קבלת החלטות מסודרים במדינה. יש ייעוץ משפטי.
לא, לא הצלחתי להבין. ייעוץ משפטי, לא. אנחנו בעניין מדיני. לא, רגע, אני רוצה עכשיו שנייה להתערב איתך.
בעניין מדיני, יש משרד חוץ, יש משרד כלכלה ותעשייה, יש ייעוץ משפטי, סליחה. למה זה חשוב הייעוץ המשפטי? כי אלה חיסונים שחתמנו עליהם על חוזים עם חברות תרופות. ויכול להיות שיש השלכות משפטיות להעברה של החיסונים האלה. אני לא יודע, שוב, אני לא משפטנית, אז אני שואלת את אריאל, האם בעיניך תהליך קבלת ההחלטות שאתה מתאר, של חלוקת החיסונים, הוא תהליך קבלת החלטות תקין?
אז ככה, קודם כל, בואי נפריד בין שני דברים. הטענה שהייתה החלטה במחשקים, ושביבי מחלק חיסונים לחברים שלו בעולם בגלל אני לא יודע מה, היא לא נכונה. היה תהליך סדור שהתקיים אכן במלל.
תהליך סדור שהתקיים במלל להבנתי, אגב, גם בלי שידע בהכרח הייעוץ המשפטי של המלל בעצמו.
אבל רגע, אבל המלל הוא מתכלל את כל הטיפול של הקורונה, נו באמת. אז כאילו זה, הם מתעסקים בזה, הם מכירים גם את הקשרים עם החברות. עכשיו מה את אומרת לי? אני אגיד לך משהו, שנייה אריאל. אני יש לי תחושה שאם ביבי, ואני בעד אגב, היה אומר אני מעביר 100,000 חיסונים לחסן ברשות הפלסטינית, היו מעללים אותו, היו עומדים ומוחאים כפיים.
אני בעד,
שזה עושה כל מה שהוא יכול כדי לתקוע.
לא, שלא יצא פה שאני לא בעד א', חלוקת חיסונים למדינות שאנחנו יכולים להוציא מזה הטבות מדיניות. זה אירוע חשוב וזה אירוע שאפשר לנצל אותו למינוף ישראל. אני מדברת על תהליך קבלת ההחלטות. האם תהליך קבלת ההחלטות שבו שני היועצים של ראש המלל מגבשים רשימה והם אלה שמעדכנים את משרד החוץ במקום שהתהליך יהיה מסודר ביחד בעדכון כלל גורמי הממשלה. אם זו מטרה מדינית, יש גורמים מדיניים פרט למלל.
תנו לי לענות לכם. קודם כל, המלל, זאת אנשים חושבים שזה 2.5 אנשים. לא. המלל הפך להיות בשנים האחרונות גוף מאוד גדול, עם הרבה אנשים מקצוע, כולל משרד החוץ, כולל מערכת הביטחון, הרבה אנשים. זה לא שני אנשים יושבים ומחליטים. הזכרתי את שני הבכירים, אבל יש שם צוותים שלמים. זה אחד. שתיים, אני מדגיש כאן, משרד החוץ היה בלופ. מרמת השר, דרך המנכ״ל, דרך כל מיני אנשים שאת מכירה שם, עם שגרירים שהעבירו בקשות, אוקיי? אז משרד החוץ שהוא הגורם המדיני המוסמך בוודאי שהיה בלוט. עכשיו, אני מוכן להסכים איתך שאולי בימים כתיקונם, כשלא היה פה כזאת עריבות פוליטית, אולי נכון היה לערב את משרד החוץ ולעשות דיון שכולל לכולם, יכול להיות.
מה זאת אומרת? זה קשור, לא, לא, לא. מה זאת אומרת? בגלל שיש בחירות, אז ראש הממשלה, אז לפי מה שאתה אומר, בגלל שיש בחירות, אז ראש הממשלה יכול לעשות עם החברים שלו במלל מה שהוא רוצה.
זה לא יודע מה זה בחלל. חלק, אגב, הוא צריך להגיד, חלק מהמדינות התכוונו לקנות את החיסונים הללו.
אני בעד. הטענה
שלך מהדהדת, בדיוק את מה שאומרים גנץ. אם אנחנו חלק מקבלת ההחלטות, אז זה תהליך סדור. גנץ יכול לאשר לפלסטינים, גנץ יכול לאשר לכוח הרב לאומי. אבל אם ביבי והחברים לא. שלו במלאם מחליטים, אז גנץ, לא לגיטימי.
אבל זה לא מה שאמרת, אתה אמרת שגנץ העביר בקשה לרועם.
אבל בסדר, אבל המלאל מתכלל את כל אירועי הקורונה, כנראה גם את כל ענייני החיסונים.
ואני אטיף לך עוד משהו.
וזה דירקטיבה של ראש הממשלה.
המלאל הוא זה שמכיר את תמונת המצב, גם של משרד החוץ, כי כולם מעדכנים אותו, וגם של המוסד, שגם העביר אגב בקשות, וגם של משרד הביטחון, וגם של המידע שיש לראש הממשלה. כל המידעים האלה במשרד החוץ הנמצאים, ובמשרד הביטחון הוא נמצא, ככה שבעיניי זה הכי הגיוני שהמלאל יתכלל את זה. עכשיו, עדיין אני מסכים שאפשר היה לשתף יותר.
אוקיי, אז למה זה קשור ליועמ"ש? אז למה להגיד שהיועמ"ש בלם את זה?
כי אבל היועמ"ש בלם את זה.
אבל היועמ"ש בלם את זה, כי זה לא עבר דרך היועמ"ש.
אבל אני לא מצליח להבין למה היועמ"ש חייב לתת לקום פקיד. הוא יועץ, אז זה החלטה מדינית.
כי יש פה חוזים משפטיים.
מה זה החוזים משפטיים? והאלה במלאל לא יודעים? אני אגיד לך מה. לא, אבל אנחנו זה כבר מתיש.
אני יודע, אבל החוזים המשפטיים אחראי עליהם משרד הבריאות, ומשרד הבריאות היה בלופ.
וזה גם החוק של נכסי, נכון? יש גם איזה עניין עם חוק נכסי מדינה, אריאל?
יש עניין, תשמעי, גם אני לא משפטן, טל. עובדה שבסוף היום שאמר, תקבלו החלטת ממשלה. בסדר, שתהיה חזק ממשלה. אבל אחר כך רגע, שוב, מי ינואר, מי השביעי בינואר?
אני אגיד לך מה, היועמ"ש שפתה פה במדינת ישראל, הייתה חקירה נגד ראש הממשלה של פישינג. עשו מסע צייד נגד ראש הממשלה, בלי אישור כתוב, בלי אישור בכלל, וזה סבבה. אבל פה הוא רוצה פה שבוע תהליך החלטת, קבלת החלטות מסודרת, אם כתוב. תקשיבי, אנחנו מטומטמים. אני אחד המטומטמים הגדולים ביותר שקיים בתקשורת הישראלית. אני מעיד על עצמי, אני שוטה. אבל אני לא מטומטם עד כדי כך, לא לראות שכל מה שהיועמ"ש הזה עושה, מאז שבשנתיים האחרונות של הבחירות, זה לנסות לפגוע בראש הממשלה. זו דעתי. זו דעתי. דעתי, סבבה. מותר לו גם לריב לפעמים.
אני
יותר מדי נחמדי.
אני רוצה להגיד לך
משפט אחרון,
אני אסיים.
כן, מילה ציום.
אני רק מוסיף לכל מה שאמרת, הראל, שמבחינתי האישית, אחרי שהיועץ המשפטי הבוקר מפרסם עליי תגובה מתלהמת, בוטה ולא נכונה, זה אצלי מעורר סימני שאלה באשר לשיקול הדעת.
וואלה, אז היית צריך לראות מה הוא כתב עליי כבר לפני שנתיים, תודה רבה.
אני יודע, לא, אני יודע, אח שלי,
אני אין לי בעיה, אני נהנה מזה, כבוד, זה כמו כל יציאה מכוערת של הפרקליטות נגדי, זה כמו קיבלתי דרגה. תודה לאריאל כהנא, ביי. כן, מילה אחרונה, כן.
בהקשר שלך, בעיניי, הפוך על הפוך, מהרגע שהיועמ"ש התחיל את החקירות, את המשפטים, אז כל דבר שהוא עושה במישור האחר, אתם מערערים עליו.
סבבה, מי שהלך לדנה וייס ואמר לה, פגש אותה מאופר ברחוב.
אתה מבין שאתם מנסים להפיל על מנדלבליט את הכל.
לא מנסה להפיל עליו כלום, אני לא סופר אותו בכלל.
אז שיעשה תהליך קבלת החלטות מסודר.
מה הוא בהיסטוריה של מדינת ישראל יהיה?
שהיועץ המשפטי של המלל גם יהיה חלק מתהליך קבלת ההחלטות, והלוואי ונוכל לחלק ולמסור חיסונים,
מקווה שהמצביעים יביאו מספיק כדי שאפשר יהיה באמת לייצר כאילו מצב שישר אחרי הבחירות חלק גדול מה לא נראה אותם יותר, כאילו נראה אותם בחיים, לא נראה אותם כאילו כמובן בתפקידים שלהם, בעזרת השם. זו דעתי, אוקיי? הנה, יצא המרצע מנסק. שלום לדוקטור גדי טאוב. אם כן, דווקא זה אייטם מאוד מאוד מעניין. אתמול הודיעו שדוקטור סוס, מי שכתב את חתול תעלול, שאני מכיר אותו דווקא כמקריא, לא בתור ילד, אבל טל מקריאה, בגלל שהיא הרבה יותר צעירה משנינו, היא מכירה אותו מהצד של הקוראים.
לא זו אף זו, אלא שממש, אני גדלתי בארצות הברית בתור ילדה קטנה, היינו שם באיזה, אמא שלי הייתה שם בלימודים, אז ממש בגילאים האלה, מגיל 3-7, שזה הגילאים שדוקטור סוס הוא הכי פופולרי, אלא ספרים שאני קראתי בתור ילדה קטנה, אלה ספרים שקראו לי, כמו שקוראים פה את ציר הסירים, אז לי קראו את חתול תעלול באנגלית.
והנה, אני רואה שיצאת בסדר.
כן, לגמרי.
ומה שקורה זה שההוצאת ספרים עצמה הודיעה שהם לא ידפיסו יותר את הספרים הללו, במסגרת מה שיקרא תרבות הווק, או ההשתקה, כמו שאנחנו קוראים לזה, כי הם מכילים ביטויים איורים פוגעניים ודימויים גזעניים, וזה מצטרף לחלפים הרוח, לקלברי פינץ', שהוא אחד הספרים הגדולים הגדולים בהיסטוריה וכולי, ואני שואל מתי זה מגיע אלינו, יקירי, מתי גם אותך, כאילו, ואותי וכולי, מכניסים לרוק.
אני מקווה שאצלנו זה לא יעבוד עד כדי כך, מכיוון שהחברה הישראלית היא פחות קונפורמיסטית, וישראלים הם באופן עקרוני הם מאוד בעד כללים, אבל כל ישראלי רואה את עצמו כיוצא דופן. אני מקווה שזה יעמוד לנו נגד הרוח הקרה והמעקרת של הניסיונות להנדס את התודעה. והדברים האלה, ואתה יודע, אני שנים אומר שפוליטיקלי קורקט זה דבר מסוכן, שפוסט-מודרניזם זה דבר מסוכן, זה פעם היה דבר אזוטרי באקדמיה, והנה אנחנו רואים שזה לאט לאט כובש את התרבות, את הרחוב, את הפוליטיקה, עוד ועוד שטחים, ומצמית את המחשבה. כי בעצם מה יש מאחורי זה? יש מאחורי זה איזו הנחה שאם אנחנו... אם אנחנו נתקן את המראה כך שהיא לא תראה את הכיעור של הפרצוף, אז הפרצוף יתיישר מעצמו. התוצאה היא בדרך כלל הפוכה. אז בספר האחרון שיש מה, רותם לא רצה את זה, אמור, לא רצה את המאמר הזה, בהתחלה אבל אמרתי, המאמר על האומנות, על מה עושים לאומנות, הוא קריטי לי. מבחינה זאת, שהשקפת העולם של האליטה העוררה בעין, הנעורה בעין, שזה ניסיון לתרגם את ווק, היא כזאת שהיא בעצם מבטלת את הלגיטימיות של עולם הפנטזיה. בעצם אם אנחנו ננקה את השפה וננקה את הספרות מהאגרסיה, אז כולם יהיו טובים. זאת ההנחה. ומה התוצאה? התוצאה היא לדעתי הרצח בקולומביין. כי יש לך ילד שאמרו לו שאסור להגיד מילים רעות, והוא כל החיים רק חייך, ופתאום בגיל 17 הוא בא עם תת מקלע לבית ספר והרג 20 איש.
אני גם אומר איזה תרבות תהיה לנו אם היא כל כך מצונזרת. כלומר, אם אנחנו לוקחים נגיד ספר כמו הקלברי פין שמספר על המסע של הילד הקלברי יחד עם ג'ים הקושי, ככה קוראים לו בספר, עכשיו אי אפשר להגיד את המילה הזאת כי זה יעליב, אבל כל הספר הוא מופת של הומניזם. כלומר, מארק טוויין כותב משהו שאתה קורא אותו והלב שלך יוצא אליו וכלואי. עכשיו אם אתה מצנזר את זה, אתה מאבד את כל המשמעות של הספר, אתה מאבד חלק בהתפתחות האנושית. זה כמו שאנחנו נחליט עכשיו, עזבי, קחי את עמוס עוז נניח את הסיפור הזה. שימי לב, אנחנו פה, לא התעסקתי, זה בעיה משפחתית, אני לא מתעסק וכולי, אבל אני לא מעלה על הדעת שיבואו ויגידו, בואו נחרים את עמוס עוז, כי הוא עשה ככה וככה פעם. מה הקשר? היצירה עדיין עומדת. עכשיו, פה זה גם לצנזר, זה פשוט מטורף.
אבל בואו אני אתגר אתכם יותר, אראל, בואו אני אתגר אתכם יותר. ואם זה לא יצירה הומניסטית, אתה רוצה לאסור את זה?
לא.
זה יצירה אפלה, אתה רוצה לאסור את זה?
לא, אבל אני אומר את הקל וחומר של הקל וחומר.
אני מאוד מתחברת למה שאתם עושים, גם אמרתי פה קודם לראל, שגם דוקטור סוס, ובעיקר חלף עם הרוח, זה אירוע שמאוד מאוד קשה לי להתמודד איתו, זה ממש סרט שממש גדלתי עליו, ועצם העובדה שמוציאים אותו מחוץ לסל הפוליטיקלי קורקט, זה אירוע קשה, אבל אני רוצה לשאול.
כן.
בשביל המחשבה, כן, יש כן. אוכלוסייה גדולה בארצות הברית שרואה בחומרים האלה חומרים פוגעניים, אוקיי? שרואה בהתייחסויות התרבותיות האלה פגיעה והנצחה.
אני שאני שומע זמרי ראפ, אני שואלת, חושב שזה פוגעני.
רגע, אני שואלת, אני שואלת, אני רק מנסה לשים את עצמי כן. במקומם. האם כשאם אנחנו היינו כל הזמן עדים לנכסי צון ברזל שמדגישים לדוגמה את נחיתות היהודים באירופה עד...
אמרתי לך, דוסטויבסקי, הסופר הגדול ביותר של התרבות הרוסית, כתב שיילוק. בוא, לא נעשה את שיילוק
יותר. האם יש דרך יצירתית שאפשר לצאת מזה, שאפשר לחיות גם וגם? גדי, יש דרך שאפשר לעשות גם וגם?
אני לא חושב שזה תפקיד של ההמון או של המדינה להחליט בשבילנו מה מסוכן בשבילנו לראות או לשמוע. כל משהו במסגרת החוק, זאת אומרת, אני לא בעד שיפרסמו דברי דיבה, אבל אני לא חושב שצריך לאסור לאנשים לקרוא את מיין קאמפף של היטלר. מי שחושב שמפחד שמי שיקרא את זה ישתכנע, אני שותף לדאגתו, ואני מקווה שלא ישתכנעו, אבל השיטה היא לא לא לאפשר לאנשים גישה לכל דבר שאנחנו מעריכים שהוא לא מחנך אותם נכון, כי התפקיד של האומנות הוא לא דידקטי. צריך לזכור שהתפקיד של האומנות הוא גם אלטרנטיבה.
אבל זה ספרי ילדים. אבל זה, יש פה עניין, אני באמת שואלת, זה ספרי ילדים, זה לא, זה ספרי ילדים שמחנכים. נגיד, לצורך התרגיל המחשבתי, אם היו באים עכשיו דוקטור סוס ואומרים, אנחנו משאירים את הספרים, אנחנו נצייר אותם מחדש, אנחנו נשכתב אותם מחדש, שיהיו פחות פוגעניים, זה היה מעורר את אותה התנגדות של ה-PC? כן, זה היה אותו דבר, נכון?
כן, אני לא יודע, אבל מה שקורה עם ה-PC, זה תראי, אני לא בעד לקרוא Mein Kampf לילדים, כן?
כן,
אני מסכים.
יש מהדורה המצוירת.
אני מסכים שיש, האומנות היא לא דידקטית, אבל אצל ילדים יש גבולות, ויש, ולאומנות יש השפעות דידקטית, לכן אנחנו מתייחסים אחרת. זה, אני פעם התלוננתי בפני צלילה רוז החכמה, מנהלת מחלקת הילדים והנוער, כשהגשתי תוכניות ילדים, אמרתי לה, סרטי טבע כאלה של דיסני, אמרתי לה, זה לא האמת הזה, תמיד יש לזה סוף טוב, הגור העובד, בסוף תמיד מוצא את אימא שלו ברגע האחרון, אבל מה עם כל הגורים שהתייבשו בצמא? אמרתי, ילדים, צריך לקחת אותם עד התהום, להראות להם, ולקחת אותם חזרה. כי הם עוד לא יכולים להתמודד עם מלוא, עם צ'רלס דיקנס בגיל 3.
אני לא יודע, אתה יודע, אני גם לא בטוח שזה יכול להיות שאנחנו יצאנו, הרי כמו שאתה, אני מתסכים איתי, אנחנו כולנו הערת שוליים לאירוע הכי גדול במאות האחרונות מלחמת העולם השנייה. האם אנחנו מגינים על הילדים שלנו, האם לא הפכנו אותם ליותר מדי, לעטופים בצמר גפן? לא בטוח, אבל זה למחשבה הבאה, כי פליישמן פה רוצח אותי עוד רגע אם אני לא יוצא לפרסומות, ואז זה יהיה פה באמת בעיה קשה, אז גדי לה, תודה רבה שעלית, ואנחנו מסכימים, אסור לצנזר. לכם. ביי, תודה, פרסומות. ועכשיו חזרנו, ואנחנו התבשרנו השבוע שהרשות תחרות והגבלים עסקיים הגישה בקשה לבית המשפט לקבל צווי חיפוש, ואנחנו, מי שיחד איתנו מלווה את הפרשה מראשיתה, שלום לעורך דין פיני פישלר, משטרת לואי די פינס.
שלום לשניכם ושלום למאזינים.
שלום למאזינים, כן, אם תוכל לעדכן אותם, מה פשר באמת אותה פנייה לבית המשפט, לגבי מה? אם אנחנו צריכים להיות אופטימיים שהסיפור הזה הולך כאילו להיפתח ולהיחשף.
אופטימיים ונאיבים. יש גרון עמוק שטרח להעביר לי כמובן את הפרוטוקול של בית המשפט מה-22 לפברואר. כמובן הכל בשושו. ולפי הפרוטוקול אנחנו רואים ששני חוקרים מהרשות לתחרות ניגשים סוף סוף לבית המשפט ומבקשים בחלוף 9 חודשים שהתיק שם מעלה אבק ולא באבק כוכבים מסכינן כידוע לכם ומבקשים לעשות איזה פעולת חקירה מתבקשת שהייתה כבר צריכה לעשות מקדמת דנה מה שאני אומר.
אני אגיד לך למה זה כל כך היה חשוב, כי אני, סליחה שאני, אתה יודע, מצטט את עצמי, אני ערב לפני כשנה הבאתי חשיפה שבאפריל 2018, כלומר שנתיים אחרי הקשר, מנכ"ל החברה דורון כהן שולח מייל לגוף השקעות גדול בניו יורק, ובו הוא מספר שבאפריל 2018 בני גנץ ואלשיך נפגשים, שם אלשיך אומר לו, אני אמשיך את הפרויקט, אני אעביר את המכרז והכל יהיה בסדר.
מה זה אומר? מבשר לו.
ואז חודש, עכשיו זה מה שנקרא המשיח לפי תומו. עכשיו, אחרי שפרסמתי, פורסם בעמוד הראשון של ישראל היום, אני מניח, הייתי בטוח שיבואו ואתה יודע, ויאספו את חומרי החקירה הזאת.
אז אני בקשר גם עם היועץ המשפטי לממשלה וגם עם ממלא מקום פרקליט המדינה, אז דן אלדד שהעביר, אני מזכיר לכם את התיק, ללא אחרים מאשר היחידה הארצית לחקירות הונאה, בתומו. ואז אמרנו, רגע, מדובר פה בניגוד עניינים מובנה ומובהק, שהרי יואב תלם תת ניצב היה כפוף למפכ"ל המשטרה שמעורב לכאורה הצוואר בפרשה בכל אנשי משטרה, ואז הפקיעו את התיק הזה ששכב עוד פעם ואלה אבק ביחה והעבירו אותו לרשות לתחרות.
שגם אין לה יותר מדי סמכויות חקירה כמו למשטרה.
אני בספק מה יש להם ומה אין להם, והנה, אני אגב אומר בכל רם, אני לא יודע אם עד עכשיו גבו לפחות עדות ראשונה מפי הגבורה, מה שנקרא, מאדון גנץ, מרם בן ברק, מרוני אלשיך.
לא.
עזוב, זה גרירת רגליים.
עזוב, אבל אנחנו יודעים את זה, גם לי יש מקורות שם. התיק הזה לא מטופל, התיק הזה יושב על... אולי הסיבה היחידה, אני אומר, אני כמובן לא מאמין בקונספירציות, קונספירציות, כן? אבל הדבר היחידי שיכול להעלות לי מחשבה, מה פתאום, פתאום הולכים לבית משפט, זה הקרבה לבחירות.
זה ממש יפה, עשית את זה. אני לא מאמין בקונספירציות, אבל אולי הסיבה זה ככה וככה.
אני לא מאמין בקונספירציות, אבל יש דיפ סטייט.
אני, תראי, יקירתי, אני בן אדם זקן, אני בן 50 וחצי, אני מתעסק במשפט מאז שאני, לא אני, מגיל 11 דרך אבא שלי. אני לא מאמין למערכות, לא בגלל שאני לא אוהב את המדינה, אני מאוד אוהב את המדינה, אבל המדינה היא מדינה, הרעיון. האנשים הם אנשים, והם לא קדושים, והם עושים מה שהם רוצים, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, והנה סיפור שאנחנו הבאנו, היה פה פשוט בגדי המלך החדשים, משטרת ישראל, ואף אחד לא חוקר את זה, כאילו, זה כאילו הכל חרטה.
עוד שתי מילים ברשותכם, כדי שתבין טל שלב. מדובר פה לא רק ב-4 מיליון או ב-50 מיליון של כסף לכאורה וסיפורי מעשיות ופטור ממכרז שרצו ולא... מדובר פה בקניין רוחני, תקשיבי טוב, קניין רוחני של משטרת ישראל, שאת לא יודעת ואני לא יודע, והרל סגל לא יודע, והמאזינים לא יודעים מה יש בקרביים.
אני בעד לחקור, למה אתה עכשיו אומר לי טל שלב?
רגע, לפני הלחקור, קודם כל לפני הלחקור, איפה מסתובב הקניין הרוחני מעבר לגבולות ישראל?
מי
עשה בו שימוש? מה יש בו? מה אין בו? למה כל כך הרבה שנים? מי קיבל את ההסדרים להבטחת באלף, הבטחת מידע, לגשת ולקבל את זה ולהוציא את זה ולשלוח את זה ולמסור? יש פה מיליארד שאלות. איפה הגיים צ'יינג'ר של רוני אלשיך?
אבל הכל בסדר, אני רק שאלת, אני לא הטלתי ספק בחקירה עצמה,
אין חקירה,
יקירתי, יש פה פרשה מצמררת. עכשיו, גוררים רגליים, כי את יודעת, כשאצל ראש עיריית בת ים רוצים לחקור, אז מוצאים אותו בלילה לאור מצלמות, וכל הערוצים עליו, ואומרים, הנה שופוני, אנחנו חוקרים. וכשלא רוצים לחקור את הממד החמישי, ואל תגררו אותי לגוון הפוליטי, כי אני לא שם בכלל, המדובר בפרשה פלילית, לפחות לכאורה, פה המשטרה, רשות הגבלים עסקיים, היועץ משפטי לממשלה, פרקליט המדינה, מלא מקום, כל אלה צריכים לשבת להם על הצוואר עם פרקליט מלווה, ולהגיד, רבותיי, התיק הזה יחקר כמו אדון בוזגלו, אחד לאחד, אין פרוטקציות, ואין קשרים, ואין מאפיה. פה כולם ייתנו את הדין.
פיני, אני שמח על האופטימיות הנאיבית שלך, אבל לצערי הרב, היה פה, אני אומר לך, אני מכיר את הפרשה הזאת לפני ולפנים, ראיתי איך לא מטפלים בה. אגב, אני לא חושב, אני לא מאשים אף אחד.
מכירה עוד כמה פרשות שלא טיפלו בהם.
את מכירה עוד כמה פרשות.
רגע, אני רק לא רוצה שעורך דין פישלר יחשוב שאני חס וחל פה, הביטוח שלי הוא איתך.
לא,
אני לא מעניין אותי פרשות, אנחנו דנים עכשיו בפרשה קונקרטית.
בדיוק.
אני אתן לך 1,000 פרשות שמרחו ותיחו.
נגיד שאני מכירה עוד כמה פרשות שתייחו ונמרחות של הרי פחות אשפט.
על כל כמה שאת מכירה אני אתן לך עוד כמה. אבל אנחנו מדברים באופן קונקרטי.
אני שלחתי לאפי, זה האגף לפיקוח ביטחוני. אני שאלתי אותם, תגידו, לפי חלק מהדיווחים, הממד החמישי הראו את המערכת למשרד ההגנה הרוסית. יש שם דאטה של המשטרה. האם מישהו בדק את זה? האם מישהו ביקש אישור להראות את הדברים האלה? לא.
אוקיי,
תודה רבה לפיני פישלר.
רק להגיד שהקפדנות שלך על הנושא של האישורים של הממד החמישי, אז
לא
מעניין אישורים. איפה היא בחיסונים, למה לא צריך את האישורים
האלה? אני אתעכב, אני אומר לי לא להתעכב, אני אגיד לך מה.
כן.
יש הבדל בין להעביר חיסון, לבין להעביר טביעות אצבעות של אזרחים ישראלים לרוסים.
זה הכל גם נכסים של מדינת
מידע
ישראל.
מידע גולמי, לא. זה מידע גולמי עלייך, פרטי.
בוא נהיה דקדקנים בשני המקרים.
שלום, בוקר טוב.
סיפור קטן אתה מביא. אני רוצה כאילו רק את הסיפור הזה, מה שהבאת, השלכות הפסיקה, תן דוגמה למה זה יכול לקרות, בבקשה, הבמה שלך.
כן, אני כתבתי מאמר שדווקא מדבר על בעיה אחרת שמתפתחת, או סוגיה, או אתגר אחר שמתפתח לנו מתחת לרדאר, שלא קשור ישירות לסוגיה הזאת, וזו עתירה בעצם להכיר בקהילה באוגנדה, שהקהילה הקונסרבטיבית גירה בצורה המונית.
הלמבדה, קהילת הלמבדה, באמת קוראים ללמבדה.
שם זה אבו יודע. ספציפית, אבל יש באמת עוד שבטים שהתנועה הקונסרבטיבית וכבר הסוכנות היהודית גם מכירה כקהילות מוכרות. עכשיו, מה ששונה מהמציאות עד עכשיו, זה שזה נכון שגיורים רפורמים וקונסרבטיביים, ואגב זה לא רק בעיה של איזה תנועה זאת, ואני אתייחס עוד שנייה, אבל הם מוכרים בחול כבר שנים. העניין הוא שכרגע, עד עכשיו הכלל הוא שזה חייב לעשות בקהילה מוכרת, קהילה יהודית מוכרת. וכיום מבקשים בעצם להכיר באותה קהילה שגוירה כקהילה מוכרת. המשמעות היא שאותם מגוירים יוכלו להקים בית דין משלהם ולגייר את מי שהם רוצים. עכשיו, זו לא בעיה ספציפית לתנועות האלה, אבל כן צריך לומר שעד היום לא ראינו תופעה של מתגיירים רפורמים שמגיעים לכאן, כי האמת היא שבתי דין רפורמים קיימים כמעט אך ורק במדינות מערביות. עכשיו, אם בעצם שבט אפריקאי ששם התל"ג הוא $1,000 בשנה, יוכל להחליט עבור מדינת ישראל ללא כל פיקוח, מי יכול לקבל אזרחות אוטומטית וסל קליטה?
כי מה, נפלא אותם? בדיוק, צריך למר, אם קהילה בוויסקונסין יכולה לגייר גיור רפורמי, למה לא קהילה בקינשאסה, או קהילה בכל מקום אחר? מה, אנחנו גזענים?
אז עד עכשיו לא הייתה לנו, השאלה הזאת לא הייתה קריטית. כעת היא תהפוך
לקריטית. לכאורה היא הייתה צריכה להיות קריטית גם קודם, כי היה אפשר לגייר אותם, לא יודעת, באיפה שבארץ המוצא שלהם באפריקה, והם היו יכולים לעלות לפי חוק השבות.
אז אנחנו נגמר לנו, לא, רגע, אני אגיד לך מה, זה היה טיזר. יונתן, אנחנו נמשיך שבוע הבא, נגמר לנו הזמן, אז אנחנו נמשיך את הדיון הזה, כי זה היה כאילו טעימה, וואי, נגמר לי הזמן, אף לי הזמן, תודה, טל. רואה מפיק איתם אבלונג'מן, מעיין לויטין, חיית על השידור, שר בן חמה ברדיו צפון, עדן בן ארי, ורון שיין, ואנחנו נחזור עם יונתן יעקובוביץ' ביום ראשון, ונתקדם על הנושא הזה. כי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את הלמבדה פה. שבת שלום.